הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עמכם המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים, 03-500-9393, 03-500-9393, או לחילופין בפקס, 03-616-4477. את הפקסים, כמו כן שאלות באמצעות האתר, ניתן ורצוי לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס אליהם עזרת השם בלא נדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתיח הלכתי, לא לפני שנודה לעוסקים על המלאכה. הטכנאי אוריה וולמן, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה להם מראש ותהי מזכורתה שלמה מעם השם. אנחנו נמצאים בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, תוכנית ראשונה לחודש אלול, בעוד בעוד כשלושה שבועות וקצת נעמוד כולנו לפני בורא עולם ביום הדין הגדול והנורא, והקדוש ברוך הוא ידון וישפוט את כולנו, כולם עוברים לפניו כבני מרום, ויחליט לכל אחד ואחד איזה דברים לתת, ואנחנו מתפללים ומקווים, מייחלים שהקדוש ברוך הוא יכתוב ויחתום את כולנו לחיים טובים ולשלום, חיים מאושרים, חיים שמחים, חיים בריאים, חיים שנוכל לשבת ולעסוק בתורה לשם שמיים ולעשות רצון השם. אבל מכיוון שאנחנו כל כך רוצים את הדברים הטובים הללו, וכל אחד רוצה שיהיה לו רק טוב, ולאשתו ולבניו ובנותיו, חתניו וקלותיו, נכדיו ונכדותיו, וכל המשפחה מסביב, הוריו וחיו ויחדיו, וגם לכל ישראל, אז בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות להתכונן ליום הדין הגדול והנורא, ואחר כך עוד התכוננות של עשרת ימי תשובה עד החתימה הגדולה ביום הכיפורים. ולשם כך אנחנו צריכים לבוא בצורה מסודרת ליום הדין. דבר ראשון שכל אחד ואחד במהלך חודש אלול, ולא להגיד מחר, מחרתיים, אלא לעשות את זה משהו יותר מהר, לשבת עם עצמו ולעשות חשבון נפש, איזה דברים הוא לא טוב מבחינת עבירות. כן? יש לנו מצוות ויש לנו עבירות. לעשות חשבון נפש, איזה עבירות הוא נכשל בהן. זה דבר שחובה על כל אדם ואדם לנקות את עצמו מבחינת עזיבת החטא, חרטה, קבלה לעתיד. אם אתה לוקה בלשון הרע, או בדיבור, או בשמיעה, יש כאלה שלוקים גם בגם, ויש כאלה מדברים לא אבל שומעים כן, כי לא נעים להם. אם אתה לוקה בדיבור או בשמיעה, מיד תסגל לעצמך דרכי פעולה, איך אני מפסיק עם הדברים הללו. אם אתה יודע שאתה לא מקפיד בשפירת שבת, וזו הסיבה בגלל שאתה לא כל כך למדת הלכות שבת, אז מיד תקבל לעצמך להתחיל ללמוד הלכות שבת. אם אתה יודע שיש לך בעיות של בן אדם לחברו, שאתה מעליב אנשים אחרים, לא משנה איפה, אז יכול להיות גם בבית, גם מחוץ לבית, אז מיד אתה צריך לקבל לעצמך, להפסיק עם זה. וכן על זה הדרך, כל דבר ודבר. אם אתה יודע שאתה פגום בשמירת העיניים, אז מיד אתה צריך להתחיל לעבוד על עצמך. וכן על זה הדרך. וחוץ מזה צריך אדם לשבת ולקבל על עצמו קבלות חיוביות, שזה הסנגור שלנו. זאת אומרת, העבירות זה הקטגור, ולכן אנחנו צריכים למחוק אותו. וחוץ מזה שאנחנו מוחקים את הקטגור, צריכים גם סנגור. כי אם נבוא בלי סנגור, אז מה נעשה? הסנגור זה יהיה הקבלות הטובות שלנו. חוץ מהמצוות שאנחנו עושים, שזה ודאי סנגור הגדולה מאוד, אבל קבלות חיוביות, דברים שאולי אנחנו לא כל כך חייבים בהם, אפשר ככה שטח אפור, לפעמים כן, לפעמים לא, זה עידור, זה לא חובה, זה חומרה. הדברים האלו של הקבלות, בזה צריכים להתחזק. ואנחנו בעזרת השם בכל יום חמישי, מעכשיו עד יום הכיפורים, נאמר קבלה אחת, שעם הקבלה הזאת אנחנו נלך, וכל שבוע נוסיף קבלה, ולא רק נחליף קבלה, אלא נמשיך עם הראשונה ונוסיף את השנייה והשלישית, וזה בעזרת השם יהיה לנו סנגוריה גדולה, קל וחומר, בן מנו קל שקל וחומר, כשמדובר ברבבות בני אדם, שמקבלים ביחד קבלה מסוימת, אז בוודאי בוודאי בלי שום ספק שהדבר הזה יכול לעשות רעש גדול מאוד בשמיים. וללמד סנגוריה על כולנו, בלי שום ספק. אז הקבלה שנעסוק בה היום, בעזרת השם, זה הנושא של אמירת הברכות בכוונה. אנחנו מברכים כל יום 100 ברכות, במשך כל החיים בין 2 ל-3 מיליון ברכות, ולא תמיד אנחנו יודעים לומר את הברכה בכל רם, לא תמיד יודעים להתבונן בהבנה של אמירת המילים, לא תמיד יודעים להשמיע לאוזניים. כל הדברים הללו, בן אדם יכול לבוא ולהגיד, אין חובה להשמיע לאוזניים, ולא תמיד יש חובה להתבונן, ואפשר לברך כעסך הדת, הכל טוב ויפה, אבל אין לך את הסנגור של הברכות הללו. קל וחומר אם אדם בולע מילים, שזה ודאי כבר איסור, קל וחומר אם אדם מברך ברכה שנה צריכה, שזה ודאי איסור. אז לכן, הקבלה היא שכל ברכה שאתה מברך, תברך אותה בכל רם. לא צריך לצעוק, כל רם שהאוזניים שלך ישמעו, רצוי שעוד מישהו ישמע שיוכל לענות אמן, וגם, חוץ מבכל רם, לברך את זה קצת במתינות, קצת ב... כמו המרן הרב יהודה צדקה זצ"ל, היה אומר לחלק את הברכה לשלושה חלקים, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, וכן על זה הדרך. בנו, הגאון הגדול רבי משה צדקה, שהקדוש ברוך הוא שלח לו רפואה שלמה מן השמיים, הגאון רבי משה בן תפחה, במשך שנים רבות מדבר ודיבר על זה תמיד, ועוד ידבר בעזרת השם. לא, אמר את הברכה לאט, לחלק אותה לשלושה חלקים. ואז מרוויחים הרבה דברים. קודם כל, כשאתה אומר את הברכה לאט, אתה מתבונן במה שאתה אומר. ב', אתה משמיע לאוזניים. ג', אין לך ספקות. הרבה פעמים אדם מסופק. ברכתי, לא ברכתי. למה אתה מסופק? בגלל שאמרת את הברכה בהסך הדעת, אמרת את זה במהירות. יש כאלה בכלל שבקושי מוציאים בשפתיים, לא רק שלא משמיעים לאוזניים, בקושי מוציאים בשפתיים, רק רואים איזה נענוע קטן בשפתיים, כמו הדגים באקווריום שפותחים את הפה. וזה ודאי בעיה חמורה, כי פה אתה לא יכול לחתוך את התיבות, את המילים בצורה מסודרת. מה שכן, אם אתה מברך לאט ובקול רם, לאט ובקול רם, שהאוזניים שומעות, אז יש לך חיתוך מסודר של המילים, יש לך התבוננות בברכה, ואין לך ספקות, בירחתי, לא בירחתי, כי אתה כבר שמת, עשית מזה עסק, אתה כבר זוכר את זה. חוץ מהטובה הגדולה שכתוב, שאם אדם מברך ומכוון בברכות, אז הוא משפיע על עצמו שפע גשמי ורוחני חזק מאוד, בפרט בברכת המזון, בפרט בברכת המזון, כפי שמביאה בעיר הטבע, משנה ברורה בסימן קפ"ה, יש פה גם נושא גדול מאוד, שזה כבוד שמיים. הפל יועץ כותב בערך ברכה, שאדם צריך לברך, לפחות כמו שהוא מדבר עם בורא עולם. לפחות. אתה מדבר עם בורא עולם, לפחות סליחה, כמו שהוא מדבר עם חברו. אתה מדבר עם חברך, אתה רוצה לבקש משהו, אתה רוצה לדבר איתו משהו, אתה מדבר באופן שהוא יבין. אז ככה צריך, לפחות ככה צריך לדבר עם בורא עולם, עם הברכות. ואז מיולי, בכזה מצב, כל ברכה מוליד מלאך טוב שהוא סנגור עלינו, וזה קבלה חזקה מאוד ליום הדין. ולא רק על עצמך אתה משפיע, ברגע שאשתך והילדים שלך, והחברים שלך, לא משנה איפה אתה נמצא, בכולל, בעבודה, יראו אותך מברך לאט ובקול רם, זה דבר שהוא מדבק. גם הם יתחילו לעשות ככה, ואתה כבר לא צריך אפילו לדבר עם הילדים על זה יותר מדי. כי ברגע שהם רואים את אבא בצורה מתמדת, מברך לאט ובקול רם, הם גם כן ילכו בדרך הזאת. זה הקבלה הראשונה שלנו לחודש אלול, לברך לאט ובקול רם את הברכות, ואז ממנה בכזה מצב, אנחנו יוצרים לעצמנו סנגוריה גדולה מאוד בשמיים, וזו קבלה חזקה מאוד, שיכולה להציל אותנו ביום הדין הגדול והנורא, בעזרת השם עוד כשלושה שבועות. עד כאן בעניין הקבלות לחודש אלול, ועכשיו הפתיח ההלכתי, אנחנו אוחזים בהלכות מוקצה. הגענו בסימן שלחת לסעיף למתחת בשולחן ארוך. סעיף למתחת בשולחן ארוך עוסק בדיני חול ואדמה. חול ואדמה זה מוקצה בחמת גופו, ולכן אסור לטלטל את זה אפילו לצור גופו המקומו, וזה לא משנה איזה חול, בין אם זה חול בגינות, בחצרות, שפת הים, חול שעומד לבנייה, חול שנשתער מהבנייה, לפעמים בונים מרחיבים ויש למטה בחצר, חול, הילדים בשבת משחקים בזה, זה מוקצה גמור. מוקצה גמור, כי זה חול שעומד לבנייה, כמו שמבואר בשולחן ארוך, זה כבר דבר שלמדנו אותו בסעיף יוטט, אז לכן צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. אבל אם אדם מייחד חול לדבר מסוים, בעבר היו לוקחים חול ומכסים איתו, דבר תינוף, והיו מייחדים את זה בשביל זה. אם אדם מייחד בשביל זה, אז בכזה מצב מותר לטלטל את החול בשבת בשביל לחסות בדבר תינוף. היום אין לנו את הדבר הזה, כי היום לא מכסים דבר תינוף בחול, אבל יכול להיות היום דברים אחרים, כמו למשל, לייחד חול לחסות את האורלה של הברית שתחול בשבת. ברית מילה שחלה בשבת, מייחדים חול לפני שבת לכיסוי האורלה, ואז הוא לא מוקצה. או עוד דבר שיכול להיות, כמו למשל, חול שנמצא בארגז החול, שמייחדים אותו למשחק. אז לבני ספרד זה לא מועיל, זה מוקצה, אבל לבני אשכנז זה יחשב לא מוקצה. גם לבני ספרד מתחת לגיל מצוות אפשר להקל בדבר הזה. כי כל מחוק את הפוסקים אפשר להקל קטנים. אבל זה כמו כלי שבחתו לאיסור, זה לא כלי שבחתו לאתר. אז לכן כדאי למנוע את הילדים שלא להתעסק שם עם החול, בגלל שזה כלי שבחתו לאיסור, אבל זה לא נחשב מוקצה מחמת גופו. זה לא נחשב מוקצה מחמת גופו. למשל חול קנטי הוא לא מוקצה גם לבני ספרד, כיוון שייצרו אותו לשם כך, זה חול של משחק, אז הוא לא מוקצה, אבל זה כמו כשמחתו לאיסור, זה דבר שיכול להסתובב בבית, חול קנטי, אז צריך לדעת שאם הוא נמצא במקום שאתה צריך להשתמש במקום שם, ואתה רוצה להזיז אותו, זה צריך מקום, אז זה מותר, אבל סתם להזיז אותו זה אסור, זה לא מוקצה מחמת גופו, זה כשמחתו לאיסור, לצריך מקום המותר, וסתם להזיז אותו אסור. או אותו דבר יכול להיות באדמה שנמצאת בתוך עציץ מפרחי פלסטיק, יש היום עציצים, שהפרחים שם מלאכותיים מפלסטיק, ויש שם אדמה ואבנים. וזה דבר שהוא לא מוקצה. מותר לטלטל את העציץ, כמו כל חפץ שעשו לנוי. וגם האדמה ואבנים זה לא מוקצה, זה מיוחד לנוי. זאת אומרת, אם האדמה ואבנים נפלו, אפשר להרים אותם. אפשר להרים אדמה ואבנים, זה מוקצה. אבל יש פה ייחוד, זה מייחד. עשיתי פה ייחוד, שהאדמה ואבנים הם מיוחדים לשם נוי העציץ, ולכן זה מותר. אבל אם זה עציץ שהוא לא עציץ מלאכותי, אלא עציץ חי שיש בתוכו אדמה, אז לגבי העציץ עצמו, אם מותר להזיז אותו או לא, יש בזה מחלוקת בין הפוסקים. יש אומרים שזה מוקצה מחמת גופו, יש אומרים שזה כשבחתו לאיסור, ויש אומרים שזה כשבחתו ליתר. לכן, אם רוצים להזיז עציץ שיש בתוכו אדמה, נכון להזיז אותו ברגלו. אנחנו מדברים כמובן שהעציץ נמצא בקרקע מרוצפת, ושזה לא דירת קרקע, כי אם לא, אם זה לא קרקע מרוצפת או דירת קרקע, אז חושים להיניקה, כן? מדברים בדירת קומות, על ריצוף, אין בזה חשש יניקה, אבל יש בזה חשש מוקצה, אז לכן, בכזה מצב יותר נכון להזיז אותו ברגלו, ממקום למקום, לחוש לפוסקים שזה נחשב מוקצה. יש בזה כמה שיטות בפוסקים, שער הציון בסימן של המדבר באות למתחת, מביא את הפרי מגדים באש של אברהם, שהוא מפקפק בעניין הטלטול, הפקפוק שלו בגלל שהאפר שבתוך העציץ הוא מוקצה, כי אסור להוציא את האפר מתוך העציץ, כי הוא גורם שינוי בגידול של הצמחים, אז הוא באמת העיניקה, וגם אסור להזיז אותו בתוך העציץ, כי הוא מטיב עם הצמחים, הוא מגביר את העיניקה, אבל מצד שני העציץ בכללותו מיועד לנוי, לנוי או לריח, כן? אז השער הציון משאיר את זה בספק, בשינה מדבבות למתחת. התפארת ישראל בכלכלת שבת פוסק שזה אסור אפילו לא לצורך גפו מקומו. השביטת השבת מלכת קוצר בסעיפי, סעיף קטן זין, אומר רק לצורך גפו מקומו מותר. והתהילה לדוד פוסק זה כמו כשבחתו יותר, כי זה נועד לנוי או לריח, וכך פוסק גם החזן עובדיה בחלק ד' עמוד עין א'. אז יש לנו פה שלוש שיטות, לכן לא כדאי להסתבך, נכון? כדאי להזיז את זה ברגל. אבל זה גוף העציץ, אבל האדמה שנפלה מהעציץ, לפעמים קורה שבטעות, שחקו, משהו, זה, העציץ נפל והאדמה נפלה מהעציץ. האדמה שנפלה מהעציץ היא מוקצה. למה? כי ברגע שאתה מחזיר את האדמה לעציץ, אתה מסייע לגידול הצמח, וזה אסור משום זורע. זאת אומרת, גם לסוברים שהעציץ והאדמה זה לא מוקצה, אבל האדמה בעצמותה היא מוקצה כשהיא נפלה מחוץ לעציץ. למה? בגלל שברגע שאתה מחזיר אותה לעציץ, זה מסייע לגידול הצמח. וזה אסור משום זורע. ולכן בכזה מצב, יש לאסוף את האדמה באמצעות מטטה וכף השפעה, טנטול מן הצד לצורך דבר היתר שהמקום יהיה נקי, ולא להחזיר את זה לתוך העציץ. אז העציץ עצמו עם האדמה, כפי שאמרנו, זה מחלוקת, ולכן נכון להזיז ברגלו. האדמה שנפלה מהעציץ היא מוקצה, מהסיבה שהזכרנו, שבגלל שבהחזרתה לעציץ, זה מסייע לגידול הצמח וזה אסור משום זורע, לכן צריך לאסוף את זה באמצעות מטטה וכף השפעה. אבל כמו שאמרנו, אדמה ואבנים שימצאים בתוך עציץ עם פרחי פלסטיק, שם אין את הבעיה וזה לא מוקצה. אותו דבר, אגרטל עם פרחים חיים ומים. אגרטל עם פרחים חיים ומים, מותר לטלטל אותו כמו כלי שבלחתו ליתר, כמו שובר ברמה בסימן שלמד ו' סיף י' א'. ולכן כל מיני אבנים שמייחדים אותם לשם נוי, יש אבנים מיוחדים, אבני נוי, שקונים אותם לשם נוי, מייצרים אותם לשם נוי, הם לא נחשבים מוקצה. למה? כי כל דבר שאני מייחד אותו לנוי, הוא לא נחשב מוקצה. לא רק אם אני מייחד חפץ לתשמיש מסוים, כמו לתפוס עם האבן את הדלת, זה לא מוקצה, אלא גם ייחוד לשם נוי, זה גם כן נותן לזה שם של חפץ, והוא לא נחשב מוקצה. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשולתכם המאזינים. פסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים מכירים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית, כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
הרב, אם אדם רוצה לקחת, להגיד לסופר סתם, לקחת קלף ולקחת שלושה משפטים מהתורה, שיביתי להשם, שיביתי מתהילים ותמיד תהילים לוקחת ועוד פסוק ממשלב, ועושים את זה על קלף, האם זה מותר לך תחילה?
סתם לכתוב פסוקים על קלף?
ועושים את זה בקיר, מדי פעם הוא הולך לכל מיני, כלומר לפתוח ולהסתכל על המשפטים האלה.
אם הוא שומר על הקדושה, אם הוא שומר על הקדושה של הדברים, זה מותר.
אין איזה ספק של להוציא משפטים מהתורה?
אז אתה אומר שהוא לוקח בפסוק שלם, לא?
הוא לוקח, ותתאם, תהיה מלוקח, לוקח את הפסוק השלם הזה, ומעתיק את זה בתוך קלף, האם זה מותר?
אם הוא שומר על הקדושה של הקלף, ולא נכנס עם זה לכל מיני מקומות מטונפים וכדומה, אז מותר, כן.
אין בזה בעל של לקח פסוקים מהתורה בכלל.
באופן כזה מותר, כמו שאמרנו.
מה זה באופן אחר שזה אסור?
באופן הזה שאמרנו שהוא שומר על הקדושה של הקלף, זה מותר.
הבנ... ו- ו- והרב, לשים שתי ציציות בשביל אבא של שלוש שנות התורה, זה נקרא יוערה?
לשים שתי ציציות בשביל מה?
אחד בשבילו, אחד בשביל אבא שלו, שלא שומת
מה הקשר? זה לא עוזר כלום.
אין שום דבר בזה.
אין שום דבר בזה, כלום.
הבנתי, טוב, בסדר, מה שדבר פה דבר.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
ראיתי בשרד העלונים בשם הרב, שלגבי אדם שראה את הים התיכון, ולפי הפוסקים שמברשים על זה, עושה מעשה בראשית, אם אחר כך הוא ראה את ים כנרת, נגיד אחרי כמה ימים, הוא לא יכול לברך, כי ההתפעלות יותר קטנה.
נכון, ככה ההורה הגאון מרן רב שלום זמן אירבך, כן. יש פוסקים שחולקים על זה, ואומרים שמכיוון שזה שני ימים אפשר לברך, ומי שמברך כמו תם יש לו מה שיסמוך, אבל יותר נכון לך תחילה לא. אלא אם כן, הוא מרגיש יותר התפעלות, זה כתבנו, כן? אם הוא מרגיש יותר התפעלות, כן? אבל בעיקרון, לך תחילה לא.
אבל זה גם תקף לגבי מלאכים והרים, גם אם אני רואה הר משונה, ואחר אני רואה הר פחות משונה, וגם כן נקרא להם משונה.
אם ההתפעלות מהר השני, אם ההתפעלות מהר השני היא פחות מההתפעלות מהר הראשון, באיזה תוך 30 יום, לפי השיטה הזאת, לא מברכים, כן.
אבל זה לא דעת המשנה בורה, נכון?
לא, בורה לא כתוב, זה, לא, זה, לא, זה לא, לא נאמר במשנה בורה הפסק הזה. אמרתי, זה מרן הגאון רב שלום זמן אירבך כך פסק, כמדומני, ויש פסקים שחולקים על זה. אז לכן אמרתי שמי שיכול, מי שמברך לו מה שיסמוך, אבל לכתחילה, אם הוא לא מרגיש התפעלות בכינרת יותר מים תיכון, אז שלא יברך, או שיפגש מישהו שיפתור אותו, או שבשם הוא מלכות. אם הוא מרגיש יותר התפעלות, יכול לברך. מי שמברך בכל אופן, יש לו מה שיסבור.
תודה רבה, ישר כוח.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול הרב, לגבי עץ דקל, שהוא לא מניב פירות, אלא רק לולבים. האם יש בזה בעיה ב... באורלה, האם זה נחשב הלולב כפרי, אמנם הוא נהיה ענף, לאחר מת בסוף.
אם אין פירות, אז אין דין אורלה.
השאלה אם הוא נחשב כפרי
זה פרי, פרי זה פרי שאוכלים אותו. אם זה, זה סתם נידון לגבי אם יוצאים ידי חובה בלולב כזה, שאין לו, שהעץ לא מוציא פירות, זה עוד נידון, כתב לו זה בספר, אתה רוצה להסתכל שם. כן? אבל לגבי אורלה, אורלה זה רק עץ שמוציא פירות. עץ שמוציא, שלא מוציא פירות, אין דין אורלה.
הבנתי.
אבל לולב הזה עצמו זה מחלוקת, לכן משתדלים לא לקחת כזה לולב, כי זה נקרא לולב הקנרי, כיוון שיש אומרים ש... צריך דווקא עץ שמוציא פירות.
רבי, אם אפשר שהשיעורי לרפואת אהוד אברהם בן יפה?
זה עד השם שקדוש כל דברי תורה לרפואתו, בקרוב יתרפא לחלוטין.
אמן, אמן, שרח כוח. תודה רבה, כבוד הרב.
ברוך תהיה.
אמן.
שלום למאזין הבא.
שלום לך, הרב.
שלום.
שרח כוח ראשית על כל התוכניות, על החיזוקים מחודש אלול.
תודה.
הגדיל תורה וידיר. יצא לי לשאול מעשה שהיה אצלנו לגבי טעויות בקריאת התורה. מקרה שהיה לגבי פרשת ראה, יש שם פסוק, לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך, והפסוק הבא כתוב, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך, לשכן שמו שם. זאת אומרת, לפי טעמי המקרא, צריך לקרוא את זה לשכן שמו, שם תסבח את הפסח בערב כבוא השמש. והקורא טעה, הוא קרא לשכן שמו שם, והוא פסק, ואז המשיך תסבח את הפסח בערב.
במקום לשכן השאלה... שמו פסיק, שם תסבח, הוא אמר לשכן שמו שם.
כן. כן. אז השאלה לגבי המקרה הזה, וגם סתם שאלה כללית, בשורן ערוך, מה שכתוב, טעה וקרא אפילו בדקדוקות אחת, מחזירים אותו, מה ההגדרה של מחזירים אותו, מתי מחזירים, לדעת בשורן ערוך, לדעת הרמה.
אז בציור שלך...
איך הכלל בזה?
כן, בציור... אז המקור של הדברים בשורן ערוך בסמל קוף במבית, סעיף א', בציור שלך, מכיוון שיש פה שינוי משמעות, אז לכל השיטות ולכל הודעות מחזירים אותו. גם לדעת הרמה...
זה לא טעות, זה לא כמו עבר והווה.
כן, אבל זה שינוי במשמעות של הפסוק.
אבל זה... כן.
ודאי, מה?
שכאילו הדגש של הפסוק היה לשכן שמו, שם תזבח, הדגש הוא על שם תזבח במקום המקדש, ולא בשאר מקומות, והוא כאילו נתן את הדגש לשכן שמו שם.
זה שינוי במשמעות. זה שינוי במשמעות, וזה המשנה ברורה במקום כותב, בסעיף קטן ד', שאם אפילו... רק עשו ניגון מסוים בטעמים ששינה את המשמעות על ידי הניגון, מחזירים אותו. כן?
כן.
ובזה כן. אין מחלוקת. בזה אין מחלוקת. כל הנידון הוא באופן שאם אדם...
מחזירים אותו עכשיו.
כן? מה
השאלה? מחזירים הכוונה, גם אם הוא סיים את כל הפרשה, יחזיר אותו. גם אם הוא סיים,
חוזר לאותו פסוק מההתחלה והלאה.
עד סוף העניין.
כן.
הבנתי.
אם הוא מצא עדיין באותו קטע, אז חוזר מאותו פסוק, עד סוף הקטע. אם כבר גמרו וסגרו והוציאו את הספר, אז חוזרים רק על שלושה פסוקים, כן? אבל כל זמן שהם עדיין נוחזים בעניין, אז צריך לחזור מאותו פסוק והלאה.
וזה לכולנו.
כן, זה אין מחלוקת. כל המחלוקת היא, כל המחלוקת היא, אם אדם שינה... מילה שחיסר ממנה אות, אבל העניין לא משתנה. כמו שהוא קרא לארון, ארון. זאת אומרת, מבינים שהוא מתכוון לארון, אבל הוא לא הדגיש את ההי. או מצרים, כן. או מצרים, מצרים, כאלה דברים.
מצרים, כן.
כן? אז בכזה מצב יש מחלוקת, שלבני האשכנז לא מחזירים אותו, ובני ספרד כן נוהגים להחזיר. אבל בשינוי משמעות של המשפט, לכולם מחזירים.
הבנתי. עכשיו, מה ההבדל בין גוארים למחזירים?
גוארים...
יש באחרונים.
כן, כן. גוארים זה אומר שאחרי הקריאה תופסים אותו, אומרים לו, תשמע, פעם הבאה, לא עולה את כולם, חלוץ וחלילה, פעם הבאה אומרים לו, תכין יותר טוב. זה היה לך פה כמה דברים לא מדויקים. תכין פעם הבאה יותר טוב. זה נקרא גוארים בו. מחזירים זה מחזירים אותו.
עכשיו, למה שהטור כתב, שזה, שיש בזה הלבנה, או מביישים אותו, וזה אין
לכן,
חשש.
לכן,
מקפידים, לא חשש לזה.
לא חשש לזה, אבל לכן מקפידים שלא כל הציבור קופץ ובעיד. יש אחד עומד ליד לשליח ציבור, והוא מאיר. לא כל הציבור קופץ ומאיר, בפרט שמדובר בנער בר מצווה שעולה, והוא טועה איזה טעות, וכולם קופצים ומאירים, זה ממש שפיכות דמים. יש אחד ליד הבעל קורא, שהוא יודע את הדקדוק, יודע את הדברים, והוא צריך להחזיר או לא להחזיר. ולא כל הציבור יקפוץ, כי זה באמת עושה הלבנת פנים.
הבנתי. יישר כוח הרב. תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום למאזין.
הלו? הלו?
כן, שלום וברכה.
או, שלום כבוד הרב. אני מאוד מאוד נהנה מהשיעורים של הרב.
תודה.
רציתי בבקשה לשאול, ביום, מצוי שבימי שלישי יש עיתונים בתיבות הדואר, ועיתונים של יתד שכמעט תמיד יש שם דברי תורה. עכשיו השאלה, האם ש... ולמעשה המנקה מגיע בסוף שבוע וזורק הכל לפח. השאלה האם יש לי חיוב לדאוג כל... אני עובר בהרבה בניינים, השאלה אם יש לי חיוב כל פעם לאסוף את כל העיתונים. והספק שלי הוא שגם קצת בגמרא שכתוב מצד אחד אנחנו לומדים שגרמה מותר בעיבוד השם, מותר לי לטבול עם שם השם, מצד שני כתוב שמצילים כתבי הקודש מהמשריפה. אז רציתי לדעת איך מיישבים את זה, ואם זה, אולי זה נפקמינה, מה עושים למייס עם העיתונים?
תראה, בעיקרון, אם זה היה אצלך בבית, אז בוודאי ובוודאי שאתה מחויב להקפיד שלא יזרקו את זה לפח, אלא לשים בגניזה, וגם לא לשים את כל העיתון בגניזה, רק את הדפים של הדברי קודש. כן, אי אפשר לקחת עיתון שלם ולשים אותו בגניזה, זה גם בזיון לגניזה. צריך לתלוש את העמודים של הדברי קודש.
כן.
אבל כשאתה הולך ברחוב, לא מותר ללך לעבור בניין בניין, ולהרים את כל העיתונים, כיוון שפה אפשר לסמוך על הסוברים, שמכיוון שעוד לא קראו בעיתון, אז ממילא יש בזה פחות קדושה, ומכיוון שהדפים מכסים אחד על השני, אז יש פה גם עוד סוג של כיסוי. אף הפי שאף פוסק לא התיר לזרוק את העיתון ככה. יש פוסקים שהתירו לשים את זה בתוך סקית ולזרוק. לזרוק כמות שהוא לא. אבל לא מוטל עליך חיוב ללכת ולעשות את הפעולה הזאת. אף הפי שאם היית רואה חומשים שזורקים אותם, היית חייב לעשות. אבל כמעט שפה, כפי שאמרתי, זה פחות חמור מכל דבר, גם בגלל שהדפים מכסים וגם בגלל שעוד לא קרו, אז לכן חובה עליך לא מוטל ללכת ולאסוף, אבל בהחלט אני לא מבין באמת איזה צד יותר יש לכל אלו שמפיצים את העיתונים, שאנחנו יודעים שזה מגיע לביזיון, אני לא מבין איזה צד יותר יש לעשות את הדבר הזה. יש בשבת, יודעים כולם שמגיע עם דברי תורה וכולם, כולם מתנהגים בזה בצורה מכובדת, אבל לחלק בחינם עיתונים שיש בפנים דברי תורה, שאנחנו יודעים בוודאות שזה ילך לפח, איני מבין מה הצד להתיר לאותם מפיצי עיתונים לעשות את זה. לא יודע. אבל למעשה, כפי שאמרתי לך, אתה, כל זמן שזה לא הגיע אליך, אתה לא מחויב בכלום. אם היית יכול בקלות לשים את זה בתוך סקית לפני שזורקים, זה עדיף, אבל זה, כנראה זה גם בלתי אפשרי כל לעבור מבניין לבניין, זה בלתי אפשרי.
טוב, ישר כוח גדול, תודה רבה, כבוד הרב.
ברוך תהיה.
כל טוב.
שלום למאזין הבא.
רציתי לשאול, כתוב שמותר להלוות מהתורה להלוות לגוי ברבית, בגלל שהוא לא אחיך. ברבן אסור שלא אין לו מעשיהם. אבל השולחן ערוך כתוב כדי חייו, או רבי דרבנן. וכתוב שהעיד נשאר, כתוב שולחן
ערוך. שכדי חייו מותר, והיום גם כן מתירים בזה, כן.
בגלל שעושים מסע ומתן עם הגויים. אז התירו גם רבית. אבל היום, שנמצאים בארץ ישראל, אנחנו לא נמצאים בין גויים. אז אולי השולחן ערוך דיבר רק מזמן שהיו בן גויים. היום זה כבר נמצאים עם ישראלים. אז הם לא עושים מסע ומתן עם הגויים. כל היתר שהם עושים מסע ומתן עם הגויים.
לא מצינו חילוק בדבר הזה. לא מצינו חילוק בדבר הזה. אתה אומר סברה יפה, אבל לא מצינו חילוק בדבר הזה. לא מצינו חילוק. כי סוף סוף עדיין יש הרבה שעושים גם עסקים עם גויים, כן? זה אי אפשר לחלק בעיר הזאת כן, בעיר הזאת לא. יש עסקים עם גויים. לא מצאינו חילוק.
עוד שאלה קטנה, אחד שהיה מוחזק לתוקע ביום ראשון, ואחד תוקע ביום שני, והשנה חל לשבת ביום ראש שנה. אז מי קודם?
בעיקרון כתוב שמי שיש לו חזקת תקיעה, אז אי אפשר להעביר אותו, אבל פה אין לו חזקת תקיעה ליום השני, יש לו על יום ראשון, אין יום ראשון, אז מי שביום השני?
אז התוקע של היום הראשון הוא יתקע ביום...
לא, התוקוע של היום השני יתקע ביום השני, ושתוקע של היום הראשון לא יתקע. התוקוע של היום הראשון יש לו חזק על היום הראשון, לא ליום השני. יום השני יש חזק על המישהו אחר.
אז השנה לא יקבל את התקיעה.
השנה, אם זה המצב, אז הוא לא יקבל את התקיעה ביום השני. אינם כן, הם רוצים מרצולם להתחלק, זה תקיעות עם יושב, זה תקיעות עם העומד, זה משהו אחר, כן. אבל בעיקרון, החזקה, חזקת מצווה זה למי ששייך כל שנה ביום השני.
אז השני מקבל, לא הראשון.
כן, יפה.
אז זה נקרא שני, נקרא זה. השבת, הראשון לא הפסיד את היום
שלו. יפה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול בדיני קדימה בברכות. אם יש לי כוס מיץ וקוביית שוקולד, על מה לברך קודם? בעיקר כאילו מעניין אותי אם זה נחשב שלם, כאילו גם קובייה וגם...
שניהם לא נחשבים שלמים. כוס מיץ זה לא שלם, וגם קוביית שוקולד זה לא שלם. אז ממילא הולכים לפי משהו יותר חביב עליך בדרך כלל. ואם שניהם חביבים עליך בדרך כלל, אז מה יותר חביב עליך עכשיו? ואם שניהם חביבים עליך עכשיו, במידה שווה, אז הולכים לפי משהו יותר גדול. הכוס מיץ הוא יותר גדול. כמות. כמות זה גם נקרא גדול. ככה הבאנו בספר הלכות ברכות, בסימן ראש י' א', שגם כמות זה נקרא גדול. אז לפי הסדר של זה שכנג, אם אין לנו שבעה ואין לנו שלם, ואין לנו חביב, כי שניהם חביבים במידה שווה, אז נלך לפי הגדול. הגדול זה הכוס מיץ.
ונניח שהכוס מיץ חביבה לי כשאני צמא, אבל בדרך כלל אני יותר אוהב שוקולד, כאילו...
אם בדרך כלל יותר חביב עליך שוקולד, ועכשיו יותר חביב עליך הכוס מיץ, אז אתה מברך על השוקולד. כי ככה שוכן רוך סתם, בסימן ראשית א' סיפה א', שמה שחביב עליו בדרך כלל הוא קודם, מה שחביב עליו עכשיו. אבל אם בדרך כלל שניהם חביבים עליך, ועכשיו יותר חביב עליך הכוס מיץ, אז תברך על הכוס מיץ, על השוקולד. ואם שתיהם שווים בחביבותם, גם תמיד וגם עכשיו, אז תברך על הכוס מיץ, כי הוא יותר גדול בכמותו.
הכל טוב, תודה רבה,
שלום. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
כן, שמעתי שדיברו על עיתונים של, ש, ש, של דברי תורה. רציתי לשאול, זה מצוי הרבה פעמים שמוצאים את זה בשירותים וכאלה מקומות. איך היתר להכניס את זה?
שם זה יותר קל, מכיוון שיש כיסוי לכל דף של דברי תורה, משתי צדדים. הרי מותר להיכנס עם דברי תורה לשירותים אם מכוסים בשני כיסויים. נגיד יש לך דף של דבר תורה בתוך שקית ובתוך הכיס. זה שני כיסויים, זה מותר. אז ממילא בעיתון, מכיוון שבדברי תורה יש שני דפים מלמעלה, שני דפים מלמטה, כן? אז זה נקרא שתי כיסויים. רק לא לפתוח בעמוד של הדברי תורה. לא לפתוח בעמוד של הדברי תורה. לא לפתוח בעמוד של הדברי תורה ולא בעמוד... שלפניו ושלפני פניו, שיש שני כיסויים.
אפשר להגיד שזה בטל ולא קוראים את זה וזהו?
מה בטל? אבל אתה רואה שזה טעון גניזה, זה קדוש, הפוסקים כתבו שצריך לגנוז את זה.
אבל זה לא העיקר, העיקר זה, העיקר שם
זה החדשות. אז מה, אבל זה דברי תורה, זה דברי תורה, אין פה ביטול ברוב, זה לא עיקר ותפל. זה דברי תורה, דברי תורה, יש להם קדושה בכל מקום.
ורציתי לשאול כל מיני ספרים של... שיש שם פסוקים וכאלה דברים, אבל העיקר נגיד זה כמו נגיד בעיקר מדבר על חינוך ילדים, אפשר להכניס את זה, לא?
אותו דבר כמו שאמרת לך מקודם, לכתחילה עדיף לא להכניס, ואם מכניסים צריך להקפיד שבעמוד ששם יש פסוקים, לא לפתוח שני עמודים לפניו, שני עמודים אחריו, שיש שני כיסויים, וזה גם בתנאי שעיקרו של ספר, זה על חינוך ילדים ולא על דברי תורה. וגם עם כל זאת, לכתחילה לא להכניס. רק מי שיכניס, ככה להתנהג.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום וברכה. רציתי לשאול לגבי צמח שיש בו ריח טוב, שבדרך כלל מחלקים אותו בבתי הכנסת בהבדלה. זה נקרא עטריה. אני חושב בעברית זה נקרא גרניום, אם אני לא טועה. רציתי לדעת מה מברכים הזה, יסבה, עצה ומיני.
כתבנו זה בלוח ברכות, ואני, תוך כדי שאני מדבר איתך, אני מחפש את זה. כתבת גרניום? גרניום לימוני?
גרניום.
גרניום לימוני. בורא הצל בסמים.
עכשיו השאלה שלי בגלל שאני יודע שיש מלא סוגים בצמח הזה, ויש כאלה גם שהם חד שנתיים, זאת אומרת הם מתחלפים כל שנה. אז מאחר ואנחנו לא יודעים אולי איזה רב אני, שנתי, איזה חד שנתי.
מה שכתבתי בספר, גם בגרנים לימוני וגם באתריה, בורא הצל בסמים. זה מה שמופיע לי בספר. ובדקתי את זה עד
בזמן. מה עם הצד של, שיכול להיות שזה חד שנתי וזה בעצם קלה כל שנה?
מי אמר לך שיש כזה צד? בדקת את זה?
אני בדקתי, יש איזשהו ספר על צמחים שהוא כותב שיש, אני חושב, כמה מאות של מינים כאלה, וזה מחולק לשלוש. יש כאלה שהם רב שנתי, יש כאלה שהם דו שנתי, ויש כאלה שהם חד שנתי. זה ספק אחד, יש לי עוד ספק בזה, בזה שהגיבול שלו הוא ירקרק, הוא לא עץ ממש. אז יכול להיות שכל מה שאמרו שצריך שיהיה, שמרחים על זה עצה, שזה יהיה עץ ממש, ולא גיבול ירוק. אפילו שהגיבול הזה הוא קשה.
אני אפתח לך תוך כדי שאני מדבר איתך, כתבתי על זה בסימן רשתת זין, סעיף י'דלת. רשתת זין, סעיף י'דלת, כי יש בזה, יש לנו שם עשרות של דברים. דוגמה שביעית, גרניום לימוני, צמח רב שנתי, גדל בחצרות ובשדות בר, עליו ריחניים כריח לימון, צבע הפרחים ורוד, ארגמן, גזעו קשה, ברכתו בורא הצל בסמים. לא כתבתי פה שום צד כמו שאתה אומר, זה מעניין.
גזעו קשה דרך אגב, אז שוב פעם, הוא באמת קשה לו לגמרי.
זה נקרא גזעו קשה.
יש לו רמת קושי בינונית.
זה נקרא גזעו קשה.
אבל הוא ירוק.
אז
הוא
מה?
ירוק, זה לא משנה זה שהוא
אז
ירוק.
אז מה, זה לא משנה, זה לא משנה. שוב פעם, באופן ירוק. כללי, באופן כללי, אז הנה, אני כותב בו עוד דבר בדוגמה 30, אני גם שם אפתח, אני אראה מה כתבתי על אתריה שם. אתריה... רק שנייה אחת, סימן רשתת זין, דוגמה 30. הנה, אתריה, גם בורא הצל בסמים, קיימים בו שלושה תנאים. לא, זה מה שבדקתי אז. זה מה שבדקתי שכתבתי את הספר. ואם אתה יודע בוודאות, אם אתה יודע בוודאות שהוא לא רב שנתי, אז אתה לא יכול ללכת על בורא הצל בסמים, אבל סתם...
אבל הבעיה שאני לא יודע בוודאות.
אז לכן אמרתי, סתם גרניום לימוני וסתם אתריה, זה רב שנתי עם גזע קשה וברכתו הצל בסמים.
כן, אבל יש פה, בגלל שיש פה גם עוד ספק, האור לציון מביא בשם המערש גרמיזן, שגיבול שהוא חלול בתוכו, הוא לא ממש מלא כמו כל גיבול אחר, כמו האתרי הזה שהוא חלול בתוכו, אז אנחנו דנים אותו כירק, ואם זה בסמים, אז יסבה.
אף על פי כן, כפי שאמרתי, ברכתו בורא הצל בסמים.
בורא הצל בסמים. ובאופן ודאי.
באופן כללי, אם ברור לך שמה שיש לך זה לא רב שנתי, אז תברך על זה יסבה, אבל בעיקרון, או ספק, תברך מיני, אבל בעיקרון, לא צריך לעורר ספקות. זה המצוי בגרם הלימוני ובאתריה, זה רב שנתי ועם גזע קשה. טוב.
טוב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. מאזין?
שלום למאזין הבא.
אנחנו מתקשים לשמוע את המאזין, כן? כן, אבל אתה נמצא עם רדיו ליד, אז אם אפשר לכבות את הרדיו בבקשה. האם אפשר לכבות, טוב, שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
שלום, תודה רבה על כל התוכניות. אני שאלתי את הרב לפני תקופה לגבי צאת השבת, מתי אפשר לפנות את השולחן, אז קיבלתי לוח שנה של אור החיים, הוא כותב שם שצאת השבת רשמנו שזמן זה הוא 30 דקות אחר השקיעה, וזמן זה הוא לחומרה משום שדי ב-20 דקות לכתחילה, לאלו שאינה מחמירים כדעת רבנו תם. רציתי לשאול, אם הרב יוכל להסביר לי בדיוק מה...
תראה, יש מחלוקת בפוסקים איך מודדים את צאת השבת. מצד אחד, אנחנו יודעים שיש לנו בין השקיעה לצאת הכוכבים 3/4 מיל. אז אם מיל זה 18 דקות, 3/4 מיל זה 13.5 דקות. 13.5 דקות זמניות. בקיץ זה יכול להגיע ל-17 דקות על השעון. אם ניקח את הרמב״ם, שמיל, הרי יש לנו שלוש שיטות כמה זה מיל, 18 דקות, 22 וחצי דקות, 24 דקות. אם ניקח את הרמב״ם, שמיל זה 24 דקות, אז שלושת רבעי מיל זה 18 דקות, 18 דקות זמניות, יכול להגיע בקיץ ל-23, 24 דקות. אז זה חישוב אחד, אז לפי החישוב הזה, אומרים לך אחרי 20 דקות, בפרט אם זה לא עושה הקיץ אל החורף, או בימים השווים, ניסן, תשרה וכדומה, אתה יכול לעשות מלאכה. ומצד שני, יש לנו פה בעיה, כי צאת הכוכבים לא רואים אחרי 20 דקות. 20 דקות, רבע שעה אחרי השקיעה, אתה מרים את העיניים לשמיים, לא רואים צאת הכוכבים, לא רואים כוכבים. אז מה קורה פה? אז או שיכול להיות שהראייה שלנו חלשה ובאמת יש צאת הכוכבים, או שיכול להיות שהשקיעה שלנו היא לא שקיעה מדויקת, והשקיעה היא קצת אחרי, וגם צאת הכוכבים אחרי. לכן כותב הברכי יוסף, הקף החיים הביא אותו, שלא לעשות מלאכה בצאת השבת, עד שיעור 2 מיל מהשקיעה. כמה זה 2 מיל? מיל זה 18 דקות, 2 מיל זה 36 דקות. אז לכן בכל הלוחות, לא כתבו צאת השבת לפי צאת הכוכבים, בגלל הספק שאמרתי שאנחנו רואים בפועל, שאין כוכבים בשמיים, ויש פה ספק שיכול להיות שפשוט השקיעה יותר מאוחרת, וממילא גם צאת הכוכבים יותר מאוחר. אז לכן, כולם מקפידים לעשות 35 דקות אחר השקיעה צאת השבת. אז לכן, מה שראית בלוח אור החיים, עכשיו, מרן הרב עובדיה זצ"ל אמר לכתוב 30 דקות. אז יכול להיות שכמו שכתוב שם, שהוא אמר שמצאת חומרה וכו', אבל הוא לא רצה להקל לכתוב בלוח פחות מ-30 דקות. ואני אומר שכדאי לחוש לברכי יוסף ולעשות 35 דקות. על כל פנים, בשורה התחתונה, לא להקל ב-20 דקות. לא, זה לא משנה. זה לא משנה. זה לא משנה אם זה מלאכות דאורייתא דרבנן.
במקום מצווה או למקום
דוחה. בסדר, אבל אנחנו לא מדברים עכשיו מקום מצווה, כל דבר נהיה מקום מצווה, זה לא מקום מצווה, אדם רוצה לפנות שולחן, רוצה לעשות מלאכות, זה לא קשור למקום מצווה. לא עושים מלאכות בצאת השבת, לפי צאת הכוכבים, אלא רק 35 דקות אחרי השקיעה, מי שמכיר 30 דקות, אז בסדר, יש לו מה שיסמוך, אבל לא פחות מזה. מי ששומר רבנו תם, וכך ראוי לעשות, אז זה צריך 72 דקות. אבל רבנו תם צריך לומר בדורייתא, בדרבנן אפשר לסמוך על הגאונים.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, ערב טוב כבוד הרב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול, במשנה ברורה בסימן שכ, בדין של בר, זה אומר שפסיק רש לא אכפת לא ניחא בדורייתא, אז לכל האחרונים אומרים שזה רק איסור דרבנן בפועל.
נכון.
ואז אני שואל, האם אנחנו יכולים, למשל, קטן עד גיל 9, אז דנים אותו כחולה שאין לו סכנה. אז נגיד אם אדם נמצא בבית מלון, ששם המים החמים הם בכיתור, שלפורה יש איסור דאורייתא, שמים מתבשלים, האם אנחנו יכולים להקל כאן, בגלל שבסוף זה איסור דרבנן, שבעצם ההורי יכול לפתוח את המים חמים למרות שזה בכיתור, כי בסוף זה איסור דרבנן. אני חושב שהבסיס זה דאורייתא, אבל בגלל שזה פסיק רשב, לא רואה, הוא לא חושב על זה, האם האיסור דרבנן הזה אפשר להחשיב אותו כמו כל איסור דרבנן של חולה שאין בו סכנה שיתירו.
למה אתה חושב, מה זה קטן אמרת, באיזה גיל אמרת?
נגיד עד גיל 9, אנחנו אומרים שבדרך כלל...
בוודאי שלא, לא, עד גיל 9 זה דברים שהכרחיים לקטן. בוודאי שלא...
אני חולה שאין בו סכנה, חולה שאין בו סכנה.
חולה שאין בו סכנה או תינוק, או תינוק. בואו ניקח תינוק למשל. תינוק שצריך להתקלח, או חולה שאין בו סכנה, תינוק זה יותר מצוי, שצריך להתקלח, נגיד שהוא טינף וכדומה, וחייב לקלח אותו, אתה רוצה לפתוח את הברז, או בבוילר, או בכיתור, כמו שאתה אומר, מדין פסיקרי שדלוניך עלי, שזה יורד מדורת לדרבנן, עבורו, אבל דרבנן, לכתחילה מבואה בשיל כפרי ציפי זין, שעושים דרבנן לחולה או לתינוק, צריך בשינוי. אז אתה מתכוון לומר, לפתוח את הברז בשינוי. זה כן. כל חולה שאין בו סכנה, התירו לעשות איסור דרבנן בשינוי. אז ממנה, אם יש לנו תינוק שצריכים לקלח אותו עכשיו, אי אפשר להמתין עד צאת השבת, מכל סיבה שלא תהיה, או כי הוא תינף, או כי הוא צריך להשכיב אותו, כל מיני סיבות כאלה ואחרות, לא כמו שאמרת עד גיל 9. ילד עד גיל 9 לא נקרא לצורך זה חולה שאין בו סכנה, רק בפצעים וכדומה, לא במקלחת. כי גם ככה הוא לא רגיל להתקלח כל כך, אפשר לחכות איתו קצת את צאת השבת, גם לא 6 וגם לא 5 וגם לא 4 וגם לא 3. רק תינוקים שחייבים להשכיב אותם, או שיתנפו וכדומה, כן? אז בכזה מצב, יהיה אפשר לפתוח את הברז בשינוי. הפסיקרה שדולוליך בדרבנה, בדאוריית יורד לדרבנה, זה המשלב בורא שציינת שם בסיף קטן ונגים ובשין כף. ובשינוי, זה דרבנה בשינוי, לצורך חדש של מסכנה, מותר, נכון?
בעצם הרב אומר שהפסיקרה שלא ניחה ואכפת לבדאוריית, זה יסוד רבנה, זה יסוד רבנה כמו כל יסוד רבנה, וצריך להתנהל כמו שהרב אומר בשינוי. למרות שזה הבסיס הוא מדאוריית, אז אנחנו אומרים שזה דרבנה.
אין הבדל בדרבנה בשינוי עבור חולה שאין בו סכנה, אין הבדל אם יש לו שורש בתורה, אין לו שורש בתורה. אין הבדל. ברור?
כן, ומה שהרב אומר זה, זה כל חולה שאין בו סכנה ביסוד רבנה שמותר לישראל לעשות, זה צריך שינוי?
זה לא אני אומר, זה השולחן אור פוסק. השולחן אור בסימן שכ"ח סעיף י"ז, מביא ארבע שיטות בראשונים, באיזה דרך מותר לעשות מלאכה ביסוד רבנה עבור חולה שאין בו סכנה. ארבע שיטות בראשונים, שולחן ערוך מסיק, ודברי סברה שלישית נראים, שצריך דווקא לידי שינוי. המשנה ברורה בסעיף קטן קב, מביא בשם חיי אדם, שאם אי אפשר בשינוי, מותר בלי שינוי. זה רק אם אי אפשר. זה רק אם אי אפשר. אבל הדין הוא שצריך בשינוי. זה הלכה בשולחן ערוך, של כף חצי י"ז.
תודה רבה רב.
ברוך תהיה.
כל טוב, שלום, שלום.
שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום.
אני רציתי לשאול, כמה יש חובה להפקיד כספים דווקא במסלולי הלכה?
יש חובה להפקיד כספים במסלולי הלכה, מכיוון שהיום יש כל כך המון קרנות, ויש כל כך המון בעיות הלכתיות, גם של ריבית, גם של חילולי שבת, גם של סחר בחמץ בפסח. לכן כל אדם חייב להפקיד כספים רק במסלולי הלכה. ויש היום ברוך השם הרבה מסלולים, אז אי אפשר להתחמק ולהגיד אין או יש, כי באמת יש הרבה בעיות הלכתיות של ממש. מניתי רק שלוש בעיות, אבל יש בזה עוד בעיות. ולכן לא להפקיד רק במסלולים רגילים, רק במסלולי הלכה.
תודה רבה.
ברוך תהיה. נזכירכם שבתור הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047. נזכירכם גם שמי שמעוניין לקבל את העלון הלכה למעשה השבועי שלנו כל שבוע במייל, ישלח בקשה למייל שכתובתו HL 5047 5047 HL 5047 5047. פרסומות חדשות, מיד חוזרים לשעה שנייה.
כל חי תמיד